היום נגר חצי שכונה, ביום חמישי נדמה לי כאגר החציבה השנייה של השכונה. והדברים האלה הם קודם כל כאב לב, כאב לב גדול, ושצריך לא רק לציין אותו כדי להצטער עליו. והרואה בתי ישראל בחורבנם, אומר, הרי קודשך היו מדבר, ציון מדבר היה על שמומה, ופסוקים בשם, שאולי באמת נקרא אותם, זה לא כל כך חמור, כמו בדברים שנתיים אותם ישעיהו, אבל בכל אופן אלה פסוקים כשרואים בתי ישראל שנקרו במקומם, ושלדעתי יש צורך לומר אותם. יש בהחלט צורך לומר אותם כאן, ואם מדובר באותו יום, לכאורה צריכים להגיד את זה, אפילו אם לא רואים. לא רוצים לחדש פה הלכות, אבל על פניו נראה שיש טעם לעשות את זה. ואני קורא באמת את הפסוקים שצריך לומר, הרי קודשך היו מדבר ציון מדבר היית ירושלים שממה, נוסיף ונאמר, בית קודשנו בתפארתנו אשר אלוהיך אבותינו היה לשריפת אש וכל מחמודנו היה לחורבה, על אלה תתאפק אדוני תחשב ותעננו עד מאוד. שוב, לא בדיוק דומה למקרה מבחינה מסוימת, אבל מבחינה אחרת חמור יותר. כאן יהודים עושים את זה ליהודים, והדברים קשים וקשים מאוד. ודברים צריכים להתאבל עליהם, גם צערם של האנשים. זה צער גדול, הדבר הזה. אנשים חיו, בעצם מה שקורה שם, תישאר שם בשכונה, יישארו שלושה בתים מתוך שמונה. כל השאר, אני יודע. זה הרס כל מיני כמה חיים. וחשבו בזמנו גם בהכירת חבלת המצפון השומרון, שזה רק לעבור דירה, והתברר שזה לא רק לעבור דירה, התברר שזה דבר הרבה יותר קשה, ומשפחות לא השתקמו מזה, כמובן אין שום דמיון. אין שם שאנשים יקחו מעבודתם, מסדותיהם, מחממותיהם, מכל הדברים, כאן, בכל אופן עוברים איזה כמה מאות מטרים, זה משבר שוודאי בסרט השם התגברו עליו, אבל עדיין הדברים קשים, והם קשים מאוד בעיקר בגלל הסיבות שהם קשורים בהם, ואני רוצה לומר על כך כמה מילים, את הידוע לי. השכונה, הגבעה הזאת נקנתה. נקנתה בכסף מלא, 187 אלף דולר, אני מחזיק את החוזה. שמעתי מישהו פה אמר לי שאני בדק את זה, ושהחוזה הייתה שם חתימה לא נכונה, לא יודע. שאלתי אחר כך עוד פעם את האנשים שעסקו בקנייה ואת האדם עצמו שישב בקנייה ואמר שהדבר הזה איננו נכון. שולם בעד הקרקע 187 אלף דולר. אני שוב אומר דברים שכבר אני צעקתי אותם בפומבי בכמה וכמה מקומות. אי אפשר לסגור חוזים עד הסוף ביהודה ושומרון. וגם לא בירושלים וגם לא בכל המקומות האלה. אי אפשר במדינה שלנו לסגור חוזים עד הסוף. למה? מכיוון שהרווק והרשות הפלסטינית הוציאו גזר דין מוות על כל מי שימכור קרקע, על כל מי שימכור. והם ביצעו את הגזר דין זה כמה פעמים. אני ראיתי מקרים של אנשים שהבריחו אותם לחוץ לארץ בחשאי אחרי שהם עשו את זה. סיפרתי לתלמידים שלי, הייתי חלק מאיזשהו צוות שהיה חלק מכל ההצגות האלה בפינויים של בדים בירושלים, כשהערבים זועקים ובוכים, וברגע שהעיתונות הולכת אז משתפים איתך פעולה בעוד שעתם משם. אבל למצבים כאלה אי אפשר לסגור חוזה עד הסוף. ולא יעלה לדעת שבית המשפט ידקדק בכל חוזה אם הוא סגור עד הסוף ועד המילה האחרונה, כשבית המשפט איננו מדקדק עם הרשות הפלסטינית שמוציאה משהו לאור. אי אפשר לנהל מערכת משפט, ואני במקום השופטים הייתי אומר לממשלת ישראל, ממשלת ישראל, כשאת לא פותרת את הבעיה הזאת, אין משפטים בנושא כל כך. אבל שככה אי אפשר לנהל מדינה, וזה לא נכון, צריך להיות איזשהו צדק. גם כשחוזה לא היה גמור, אי אפשר עכשיו לבוא ולהתחיל ולחטט בדבר הזה, כשאתה יודע שחוזים לא היו גמורים, זה היה דרך הערבי הזה, ודרך ההוא, ודרך ההוא, ודרך ההוא. ואינני לדבר על המקרה הזה, זה המקרה הזה הוא מקרה שמאפיין כל מיני מקרים אחרים, המקרה הזה כשלעצמו עומד בפני בית משפט, והשאלה אם זה כן ערבי או לא ערבי או מישהו אחר, וכל השאלה לא טוב. עוד לא דיברנו על כך שהשייכות על האדמות האלה זה שייכות מן ההפקר, שפשוט פוסל בחתימה אחת, ניק את כל הקרקעות האלה, קרקעות שמדבר שהם היו בור לגמרי, איש לא עבד בהם, איש לא חלם להיות בהם, איש לא חשב להיות בהם. וגם הקרקע הזאת נמכרה משנת תש"ס, הערבי בא לערער עליה בשנת תש"ס, 8 שנים. פשוט מצאו אותו, אנשי, החוגי שם, האנשים שעוסקים בזה, חגית אופרן, מה שמו שלך? פול רדקיס ואופנהיימר שחרתי שמו הפרטי, עם עורך דין מיכאל ספרד, עוסקים בזה, לחפש ערבי ולמצוא אותם אחרי 8 שנים, מצאו את הערבי הזה ויביא אותו לבית משפט. שבינתיים אני שם שכונה שלנו. שכונה נבנתה, נסתיימה לבנות בשנת תשס"ז, חלק מבתי כבר היו בנויים בשנת תשס"ג, הכל כבר היה דבר. לא היה דבר כזה בעולם. אנשים ישבו על הקרקע, לא היה שום עירוב, בנו עליה שכונה, בנו את הכל. אחר כך בא מישהו ומערה, יש לנו כללים, יש לנו תקנת מרעיש. אנחנו יודעים איך נוהגים, זה לא רק בא לך. גם החוק בכל מקום בעולם פה. למה? נבנה בתום, נבנה בתום. לא עושים. ושוב, כל העירוב על הקרקע, הכל היה בתו של סמכת, כל מה שספרו לכם לפני כן, איננו אמת, לא היה שום עירוב לפני תו של סמכת, על קרקע שנקרא בתו של סמכת. וכבר אחרי שהבתים בנויים, ואחרי שאנשים גרים, ואחרי שילדים וילדות משחקים ברחובותיהם. פסק הדין המוזר, זה לפעמים עמדה של הפרקליטות, שהפרקליטות אמרה, כן, כלומר, בית המשפט שאל את הפרקליטות, הפרקליטות אמרה, כן, באמת, זה של הערבי. זה לא ברור לשלנו, זה עדיין עומד בפני בית משפט אחר, ואני לא נכנס לזה, אבל הפרקליטות אמרה, אז קיבלו את זה. למה הפרקליטות אמרה, כן? תשובה שלי בשתי מילים, שתי המילים זה שם שלי, ולא מזכיר אותו כאן. אבל הפרקליטות לא הייתה צריכה להגיד את זה. אז בית המשפט שאל את הפרקליטות, לא, אז מה? אז הם אומרים, לא, בית המשפט אמר, עשה עושה. אני רואה שבית המשפט הגיע פה אטימות לב גדולה מאוד. בכל אופן, משפחות גרוע. לא היה צריך לקבל את העובדה שהפרקליטות אומרת. והיו דרכים לצאת מזה, ולא עשו את זה, ורצו להעביר חוק, ופחדו להעביר את החוק, ולדעתי שלא בצדק. ובסופו של דבר הדברים התגלגלו לאן שהתגלגלו, וכואב הלב, ונשבר הלב שכך הדברים מתנהלים, מעולם לא עקרו כך שום יהודי או שום ערבי מאדמה בארץ ישראל. הדיון שהתנהל בזמנו לגבי לאטום את החדר של הרוצח שרצח 8 תלמידים מישיבת מרכז הרב, לקח הרבה יותר זמן לבית המשפט ממה שלקח פה לעקור בתים של 30. איזה זכויות בדיוק נפגמות כשאוטמים את החדר של הרוצח שהמשפחה שלו לא תוכל להיכנס? איזה דיונים היו בבית המשפט? הרוצח שרצח 8 ורק לאטום. זה לא צריך להתנהל, זה דבר שדורש אבל הרבה יותר גדול מכל הכירת האנשים. זה דבר, דברים לא צריכים להתנהל ככה, ואם משהו מתנהל ככה בדת ישראל, בפרקליטות, בבית המשפט, בציבוריות הישראלית, משהו כאן פגום ומשהו כאן חייב עשיית תשובה. זה צד אחד של הדבר. אני רוצה לדבר על צדם השני של הדברים שהייתי מעורב בזה עד הצבא, וזה במסע ומתן שלי. והיו זמנים, ואני רוצה לדעת, גם עכשיו יצאו בטענות על הרב מלמד, שהוא מנהל משא ומתן רק על השכונה שהיא השכונה שלו, ושהוא בנה אותה, כי הוא לא מרוויח מזה כסף, אבל לא חשוב כרגע. אני רוצה לומר, אנשים שקובעים את הדברים האלה, לא מבינים את התהליכים שקובעים כאן בזמן האחרון. תדעו לכם, משאים ומתנים התנהלו לאורך כל החזית, לאורך כל הזמן. לפני עקירת חבל, לפני עקירת חבל עזה, צפון ושומרון, התנהלו אין סוף משאים ומתנים. אני הייתי שותף להם לתוצאה. ראש הממשלה דאז ציפצף על כולם ודחה את כולם, נתנו לנו הבטחות, כל ההבטחות האלה לא קוים שום דבר, פשוט לא קוים שום דבר. פשוט התייחסו אלינו כאל עפר פעם. אני אתן אולי דוגמה שיותר דומה לסיפור הזה בזאת מה שאמרנו. בזמן. הייתה הסכמה של אמנה ושל ראשי ישע, ואני הייתי חלק, כלומר אני הייתי שותף למסע ומתן עם ראש הממשלה בטלפון, אבל נעשה אצלו הפוגרום, סליחה, אין לי מילים אחרות בשביל מה שהיה שם, התנהל ביום שלישי, ביום שני ב6:30 נכנסו זמביש ובצי ליברמן וצבי גברחי, נכנסו אל לשכת ראש הממשלה. הייתה בקשה אחת והצעה מוכנים לעקור את אישת הבתים. תן לנו להעביר אותם על חשבוננו במסעיות לתוך אופן. ראש הממשלה התעקש על ההריסה. היו לו שיקולים שאני לא אגיד אותם בבית מדרש. הוא והרמטכ"ל דאז התעקשו לא, שלא יפנו את הבתים אלה ושלא יעבירו את הבתים אלה. התעקש על ההריסה, התעקש על ההריסה לכוח. מה שנותר לנו מאותו יום זה משפטו, זה המשפט בין על מוות של מה שאמר הזה בפיקוד. יש לכם עלות, אתם יודעים מה לעשות. כששלח שם את השוטרים פשוט לשבור את העצמות, כולל יחיה מיד שיצא משם במוות קליני, פשוט מרוב מכות, ובנס הוא חי. חי, ברוך השם וסבתו, זה היה ממש, נזכר מקודם בברכת בחיי האמיתים, אז על מקרים כאלה זה, ועל הבן שלי. זה עוד מקרה שבא על החיי האמיתים, זה היה שזה דבר משפטו. אבל, אנחנו במצב קריטי, גם. אבל נחזור לעניין הזה, בכל המקרים האלה היה ניסיון שלנו למצוא מסע ומתן עד הסוף, עם נכונות לוותר ולוותר המון, 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 המון. כשלא נתנו אפילו להעביר את הבתים והתעקשו דווקא להרוס אותם. זה דבר שלא הייתה לו הצדקה, הייתה שם הפגנה. איש לא התכוון לתת הפגנה אלימה, כל היה כוונה פסיבית לחלוטין. טוב, מה קרה שם בזה, אני לא אחזור על הדברים האלה. גם כאן דברים נתנו ככה. ותדעו לכם שכבר כמה זמן הממשלה הזאת שורה באווירה אחרת, ויש לי ביקורת מאוד מאוד חריפה עליה, אבל אני רוצה לעשות. וברמת גלעד גם כן היה עקירה בלתי מוצדקת, אבל ניהלו את זה במסע ומתן בזבר בשביל. והעבירו את הבתים לגבעה אחרת, והכל היה בסדר ועבר בשקט, ולמרות שמשה שר איבד שם קרקעות שהוא קנה בחסדו שלו. ועל גבעה שנבנתה לזכר בנו שנהרג גלעד זר, השם יקום דמה, והוא הסכם לזה. אין לנו עניין ללכת בכוח, אבל היה ניהול מסע ומתן, היה ניהול מסע ומתן. אני מצא פה מאוד על מה שקרה, אני מצא פה גם על כך שהמדינה מפסידה גם כמה עשרות מיליון שקלים, זה חבל. וזה לא היה צריך. אם בית המשפט היה פוסק כאן כמו שפוסק בכל מיני מקרים אחרים, השכונה הזאת הייתה נותרת במקומה ולדעתי חבל. אבל בואו נגיד הגיעו להסכם, כולנו מקווים שהסכם טוב, אבל שוב, אחרי חוות גלעד היה מגרון. ובמגרון הגיעו להסכם. ועל גבעת אסף היה בזמנו. היה הסכם, אני הייתי מורה פה, ואני דיברתי באחת בלילה עם הרב זלמן מלמד, והוא זה שנתן להם את ההוראה. לחתום על ההסכם. והתנהלו כמה וכמה הסכמים בכמה מקומות. רק שההסכמים האלה קורים בלי יותר מדי דרמה, אז פשוט זה עובר לאנשים ליד הראש, ואנשים לא יודעים שזה קורה. אבל מתנהלים דברים ויש הסכמים, לא רוצים ללכת למשא ומתן, רוצים לרמוס ובכוונה לרמוס, ולעשות את הדברים בכוונה ודווקא. כמו שעשו שני ראשי הממשלה הקודמים, אז רבותיי, ככה זה גם נראה. אין שום סיבה שאנחנו נהיה כאסקופת אינטרסים. אף פעם לא נהגנו בהפגנה אלימה, לא נהגנו כמו בתל אביב, תמיד זאת הייתה הפגנה פסיבית, אבל אם אפשר למנוע את הדברים, וצריך למנוע אותם, וברוך השם, הדברים האלה מנעו אותם, ובשר הכל קיבלנו דברים, שיש הרבה להצטער, אפשר לחיות אותם, אפשר לבלוע אותם, יש בהם גם צד של לחמה, ויש גם בהם איזשהו צד שבא להודק לכל מיני כאלה שרוצים עכשיו להתחיל לערער על כל מיני מקומות, שהם לא מרוויחים מזה שום. לא מרוויחים מזה שום. אני אזכיר אולי את ההסכם הראשון. ההסכם הראשון שהיה בזמנו, כשבנו, אז אני קראו צ'י, בנו בבית המשפט העליון, פסל את זה, ויישוב שלם הוא עבר במסוקים. מרוג'ב למה שהיו קדומים, וכך נבנה היישוב קדומים. כעבור זמן קצר, מה התברר? שבית המשפט העליון טעה, ושהאדמות ברוג'ב הן אדמות יהודיות, והיום קיים עליהם יישוב לתפארת שנקרא איתמר. במקום שבו הייתה אילון המורה הראשון. קם היישוב איתמר כך שבסופו של דבר היו מקומות גם כאן וגם כאן. אני מקווה להתפלל בסייעתא דשמיא שבסופו של דבר יהיו יישובים גם כאן וגם כאן, גם במגרון וגם בדבר הזה. בסך הכל ההסכם שם, לדעתי החלק המכריע שלו, קשור ביכולת לחבר בסופו של דבר את בית אל לשרשרת היישובים. בית אל היום זה איזושהי שלוחה שנמצאת במצב מאוד מאוד בעייתי, אבל לחבר אותה לשרשרת יישובים אחרת, אני לא רוצה לדבר על הפרטים של העניין הזה, וזה לדעתי מה שמכריע את העניין, לא ה-300 בתים ולא כל מיני דברים אחרים. אני חושב שבסופו של דבר זה הדבר שמכריע את העניין, אבל כשאפשר לנהל מסע ומתן, אם לא מסכים ללכת בכוח, ולא הלכתי בכוח, והלכתי לא מסכים, והיה צריך לעשות את זה. אם כל זה אני אומר, הצער, צער גדול מאוד, וצריכים לזכור את זה. דבר נוסף, אתמול נשרף בית, בחוות גלעד, בית של משפחה, עם כל זה, הצתה, על פי מה שאני מעריך, מה שאני מכיר את ההצתות האלה, זה דבר שנעשה על ידי אנרכיסטים אירופיים, שהולכים יחד עם יהודים, אני מכיר את זה בדרום התיכון, אבל הדבר הזה לא הייתה שום מחאה. כשיש הצתות מצד שני, יש מחאות, אני רוצה להיות המתנדב הראשון שמוכר לשפת הבית היהודי, ולהגיד גם על הדבר הזה, צריכים למחות. אני אומר, בכל הדברים האלה, האמת והשלום אהבו, אבל האמת והשלום אהבו, אין משמעותם בשום דבר באופן. שאנחנו צריכים להיות כאסקופה נדרסת לגחמותיו של כל פרקליט. בשום דבר באופן. דברים התנהלו שם בעיוות דין ובעיוות דין גדול. ומעיין נרפס ומקור מושחת צדיק מת לפני השם. אבל בכל מקום שאפשר היה להגיע, וכמו כאן שאפשר היה להגיע, ודברים, אני אומר, לא זכו להרבה תקשורת, אבל בהמון מקומות הגיעו להסכמים, וכשעשו את זה עם הסכמים זה היה טוב. אני מעריך שגם בגוש קטיף אפשר היה להגיע לזה, וגם במקומות אחרים. ממשלה רצתה לגשת שם בהתנגשות מצח, כמו בהמונה, וקבל. ואני אומר, הקדוש ברוך הוא לא יעמיד אותנו ביותר ניסיונות, ולא נגיע לזה, אבל יש עדיין כמה דברים ברקע, וכמה דברים שצריכים לעמוד בהם. כולנו נקווה שנעמוד בניסיון, נעמוד בניסיון ולא נהיה יותר מדי נרפים, נעמוד בניסיון ולא נהיה יותר מדי שוחרי מלחמה. איפה למצוא איזושהי דרך בין השניים, זה דורש הרבה חוכמה והרבה תבונה. ברוך השם, בראש הציבור שלנו עובדים אנשים שיודעים לעשות את זה. אחד מהם, כמו שאתם יודעים, חתכו לו את הצמיגים של המכונית, וגם זה חבל. וגם זה חבל שנעזע, אבל עדו להשם, יש לנו אנשים טובים שיודעים לעמוד בראש העניין הזה ושיודעים לעבוד עליו. ואני אומר, כל מה שקשור להתנחלות ולבניין ולכל הדברים האלה, דברים הולכים קצת יותר לאט ממה שחשבנו, אבל בסך הכל אנחנו מצאים איזושהי התקדמות, והקדוש ברוך הוא יוציא לנו מתוק ממר, יוציא לנו טוב מדברים שנראים לכאורה מלכתחילה לא כאן.